נחכה דקה, למרות שהוא אמר שלא, נחכה. אמרו לי בכל זאת לחכות, זה פרטים, סקה. פשוט שהכוח לדוד שיזם את כל העניין. אני תוהה מתחילת סוכות מה מקומו של שואל כמוני בין הראיות שקדמו לפניי ושיהיו אחריי. כנראה שאין לי פתרון לשאלה הזאת. הפתרון שאני צריך לשבת פה ולעשות את עבודתי. אז אני רוצה ברשותכם, ואין לי הרבה זמן לעסוק בסוגיה הזאת, לעסוק בניסיון לביאור של פסוק שכל פעם שאני חוזר אליו הוא נראה לי תמוע. החלטתי הפעם להתעמק בו בכמה פנים שאני חושב שביחד יוצרים איזושהי תמונה מאוד מעניינת. אם אין, אז זה אומר שאין. לא יודע אם זה טוב שנגמר או לא, כי זה מה שציפיתי לפחות, וזה טוב. כן. בפרשת אמור התורה אומרת כך: בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. הביטוי הזה כל האזרח הוא ביטוי משונה. אבל זה שסוגת האזרחות עולה בזמן האחרון הרבה, כן, מה צריך ללמוד באזרחות, אבל גם המילה הזאת, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, ביטוי משונה. אנחנו נראה כמה שהוא משונה שבאמת חז"ל דנו בו בפנים שונות.
מה הפשט?
אז קודם כל, מה הפשט במילה אזרח? כן. אנחנו כל כך הרבה אומרים אזרחות טובה, אזרחות טובה. מה הפשט אזרחות טובה? אז אני ניסיתי פה ליצור איזשהו רצף של איזושהי שיטה מסוימת שאני חושב, לעניות דעתי, השיטה של הפשט בהבנה של מה זה האזרח. אחר כך נראה כמה דברים יותר עמוקים לדעתי. אבל קודם נראה, אומר הרשב"ן, גדול הפרשנים, כל האזרח, אפילו אותם שיש להם בתים, ישבו בסוכות. אז מה זה האזרח? אזרח לפי זה, כן, אזרח זה מי שיש לו בית. אפילו אותם שיש בהם בתים ישבו בסוכות.
כל האזרחים,
אז זהו, נראה שככה הוא לומד שאזרח, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך בשיטות השאר המפרשים, אזרח זה בניגוד לגר או גר תושב. זאת אומרת, גר תושב לא במובן ההלכתי אלא במובן הכלכלי. זאת אומרת, לאזרח יש בית קבוע, לעומת זאת לגר אין איזושהי אחיזה בקרקע. יוצא שהאזרח הוא התושב הקבוע, זה שיש לו תעודה, שיש לו חתיכת קרקע איתו, שיש לו איזשהו בניין איתו. ואם כך, יוצא שהרשב"ם נזקק להגיד את המשפט המשונה הזה, אפילו אותם שיש להם בתים. כלומר, כל האזרח ישבו בסוכות, לכאורה הרי בסוכות ישבו שבעת ימים, אז כולם יושבים בסוכות. אז למה התורה חוזרת ואומרת כל האזרח בישראל ישבו בסוכות? אומר הרשב"ם, כל האזרח, הכוונה אפילו האזרחים, כי כנראה באזרחים זה לא כל כך היה פשוט שהם ישבו בסוכות. לכן התורה דורשת עוד פעם שגם האזרחים צריכים לשבת בסוכות. מי שהולך קצת מרחיב יותר, הוא רבי חזקיה, חזקוני, הוא כותב, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, לגר אינו צריך להזיר, שהרי אין לו בית אחרת. אבל האזרחים והמיושבים בישראל, אף על פי שיש להם בתים ופלטרים גדולים, ישבו הם בסוכות. כלומר, אפשר לומר שזו ממש אותה שיטה רק בהרחבה. כלומר, ההבדל בין אזרח, ההבדל בין אזרח הוא ההפך מגר. גר הוא זה שאין לו, אין לו מה להזהיר אותו בכלל שלא ישבו בסוכות, גם ככה לא כל כך משנה לו, אז ודאי שכשאומרים ישבו בסוכות, אז הם פשוט שהם הולכים לסוכות. אבל אלו שיש להם בתים וארמונות, לא כל כך מהר רצים ללכת לשבת בסוכה, ולכן התורה הזהירה אותם עוד פעם, תשבו בסוכות. כן, עכשיו הוא קצת טורח להסביר לנו יותר. חג זה נקבע בזמן אסיפת גורן ויקב. פן ירום לבבם על בתיהם שהם מלאים כל טוב, ויאמרו ידנו עשתה לנו את כל החיל הזה, ומתוך שישבו בסוכה יתנו שבח והודעה למי שנתן לנחלה, ובתים מלאים כל טוב. מה העניין, למה האזרח יש חשש שהוא לא ישב בסוכה? כי האזרח הוא זה שיש לו שפע. כיוון שיש לו שפע, יש לו נטייה להגיד שכוחו ועצם ידו עשה לו את זה. אז צריך להגיד לו, גם אתה תשב בסוכה כדי שתגיד לעצמך שלא כוחך ועוצם ידך עשה לך איזה, אלא הכל משמיים, ותדע גם להכיר טובה על עצם זה שיש לך בית.
זה לא תופס בעניים.
נכון, ולכן הוא אומר דווקא עליהם יותר התורה צריכה להדגיש כמה חשוב להם להודות. אני כבר ככה חי מהיד לפה, וכל יום שיש לו משהו אומר תודה. אבל העשיר שאין לו נטייה להגיד תודה, אז עליו צריך להגיד כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. כלומר, תדגיש את העניין הזה שהוא, שגם הוא צריך לשבת בסוכות. הכלי יקר עוד מרחיב עוד קצת בעניין, אומר ככה, זו אותה שיטה אבל כל פעם מתרחבת. כל אזרח בישראל ישבו בסוכות, נקד דווקא אזרח שהוא לשון תושב. לפי שבזמן אספת התבואה מן השדה כל אחד רוצה ללך מן השדה לתוך ביתו לשבו ישיבה של קבע, וחששה התורה אולי על ידי ישיבת קבע ירום לבבו כי מצאה ידו כביר. כלומר, הוא מצא הרבה תבואה פירות, וישמן ויבעת. על כן נאמר כל האזרח הרוצה להיות כתושב בעולם הזה ולא כגר. כן, כאן הוא כבר מרחיב את העניין. כל מי שתפיסת העולם שלו, שהוא חושב שהוא הולך להיות טיפוס כזה שתופס לו קביעות בעולם הזה, אליו ציווה השם לצאת מדירת קבע לדירת הרי, כדי שיכיר בפחיתות ערכו שאינו בעולם הזה כאינגר ולא תושב, כמדייר בדיירה. כלומר שהוא באמת גם הוא זמני. ועל ידי זה לא יבטח בצל קורתו, כי בצל שדי תלונן. כמו שעשו בני ישראל בצאתם ממצרים, שלא ישבו בבתים ספונים וחשובים, כי הם בכיף שבעה עננים אשר כבוד השם היה בתוכם. וזהו בצל שדי ולא בצל קורות בתיהם הרזים. כן, כמו הסיפור הידוע, אני לא זוכר סיפור, אני יודע את הסיפור הזה על כמה מגדולי ישראל, על זה שבא אליהם איזה כביר אחד וראה שכמה הבית שלהם צנוע, אז הוא שאל איפה הרעיתים של מר. אני שמעתי זה על מישהו מבעלי החסידות, נדמה לי, אז כך שיש לזה גרסאות שונות.
זה חייב להיות,
יש גרסאות.
זה מופיע בספר של התלמיד של החפץ חיים, הרצינו להביא את זה בסביבות הרצינו, המקור של החפץ
חיים. יכול להיות, אני יודע שזה מופיע לחפץ חיים, אני אומר, שמעתי את זה על מישהו אחר, אבל טוב, לא נדון בשאלה מה המקור של הסיפור. בכל מקרה, ידוע שהוא אומר לו בסוף, כן, ואיפה הרעיתים של מה? אז הוא אומר, אני זמני פה, אומר, גם אני זמני פה. זאת אומרת שמה? שהגביר, יש לו נטייה שכשהוא נמצא ברעיתים שלו, להגיד שהוא לא זמני. לא להרגיש את הזמניות שלו. ואם כך, דווקא אליו צריך להגיד יותר, תצא מדירת קבע לדירת הרי, כדי שתדע יותר אתה זה שיש לך נטייה לחשוב שיש לך איזה קביעות פה בעולם, אז אתה תצא מדירת קבע לדירת הרי.
יש צד הפוך בין
החלטים לפלקה. ש?
תזכוני, המטרה שלו יש בסוף תודה לקדוש ברוך הוא על הנחלה והבתים מלאים כתוב. מעולה שיש לך בתים מלאים כתוב. תצא
לדירת הרי
כדי להודות
לקדוש ברוך הוא. אז הוא סוגר את
הסיבור. זה הכלי יקר, זה כדי שאל תתפוס את הבתים שלך, זה לא חשוב.
כן, אבל אפשר להגיד שהחזקוני סוגר את המעגל, שבסוף כן תגיד, זה לא של...
הדגשה
היא שונה. הדגשה שונה. עכשיו, כאן מעניין שהכלי יקר סוחב אותנו לדיון בטעמי מצוות סוכה. נראה שזה כנראה לא במקרה. כן, כאן הוא נכנס לדיון של... של ענני כבוד, בהיקף זה ענזל ענני כבוד אשר השם בתוכם, וזהו בצל שדי ולא בצל קורות בתאי רזים. למה כל כך חשוב לך להגיד שזה עניין של ענני כבוד? לכאורה בסדר, זה ענני כבוד, סוכות ממש. למה לך להכריע עכשיו בין רבי אליעזר לרבי עקיבא אם זה היה כך או כך? אומר לא, מכיוון שאם זה ענני כבוד יש בזה הרבה יותר עניין של לשבת בצל בצל האמונה. אז הדגש הזה שאתה צריך להיות תחת צילה של האמונה, בגלל שיש לך בתי ארזים, אז זה בא די דיטוי יותר חזק בעניין הזה. ואז הוא תורך להדגיש לנו שהעניין הוא הענני כבוד. וזהו שכתוב, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. כן אומר שמדבר בסתם סוכות שעולי דרכים, ואם כן היה לומר כי בסוכות ישבו בני ישראל, מה הוא הושבתי? משמע שהקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו הוא שבא בסוכות, ואין זה כי מכיף זין עננים אשר פרסו, אשר פרס השם ענן למסך עליהם, על כן באו בצל שדי התברך. זאת אומרת, אז כאן הוא כאן תורך לנו גם להגיד שהשיטה הזאת מתחזקת יותר אם אנחנו קוראים את כל הפסוקים של התורה כשיטת רבי אליעזר שאומר ענני כבוד. טוב, אז זו שיטה ראשונה שנראה שהכיוון שלה להסתכל על כל האזרח בישראל מהצד של מי שיש לו בתים קבועים, שיש לו עושר, וכל התורה באה להדגיש לנו את הצד הזה של העושר.
אז הנה האונקלוס,
אני בדיוק
יציבה בישראל.
אז זאת האונקלוס, האונקלוס אומר כל יציבה בישראל. זו שיטה אחת, אבל אם תפתח את התרגום הירושלמי, אז הוא אומר כל, כן, כל דחורה, כלומר הוא אומר כל זכר. באמת יש שיטה שנייה, וככה מופיע גם ברש"י. הבאתי את זה, טוב, הדברים, הבתים האלו הוכנו עוד לפני החג, אז עד אז, מאז, התפתחו עוד הרבה דברים בראש שלי, אבל כותב שם רש"י במקור, אני אקרא את זה, והוא מביא את זה מהמדרש הלכה, מהתורת כהנים, אז הוא כותב ככה, האזרח זה אזרח בישראל לרבות את הגרים. כלומר, כשהוא אומר האזרח זה אזרח, אז מה זה אומר? אז יש כאן דיון מה הכוונה האזרח. יש נטייה להגיד כך שהכוונה זה דווקא הזכרים ולא הנקבות, או האזרח זה בניגוד לגרים והאזרח זה להכניס את הגרים. כך או אחרת, יש קו אחר בהלכה שמושך את כל המילה לאזרח לדיון בעניין זכרים, נקבות, גברים, נשים. שהוא לכאורה דיון אחר מאשר הדיון שאנחנו ראינו. לכאורה, למרות שאפשר להגיד שזאת עשה עם מוח, כי הרי למי יש את האחוזות, למי יש את הפלטרין, כן? לא מדובר על הנשים, כי הרי לכאורה זה של הגברים. אלא, זאת אומרת, יש לומר שהשיטה פה מושכת לכיוון הזה של, שגם לאחז בסופו של דבר ברעיון שאזרח זה מי שיש לו אחוזה, אלא יותר לא בצד של העושר שלו, אלא בצד שהוא יורש, הוא נוחל נחלה. אבל אני לא רוצה למשוך לכיוון הזה, מכיוון שזה לא הנושא שאני רוצה לעסוק בו. עד פה, לכאורה, השיטה הפשוטה בהבנה של מה שהתורה רוצה להגיד לנו. אלא שהגמרא בסוכה, במקור 5, כותב כך. תני רבי אליעזר אומר, כשם שאין אדם יצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו, של חברו, דכתיב ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות מרים משלכם, כך אין אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חברו, דכתיב חג סוכות תעשה לך שבעת ימים משלך. וחכמים אומרים, אף על פי שאמרו אין אדם יוצא חובתו ביום טוב הראשון בלולבו של חברו, אבל יוצא ידי חובתו בסוכתו של חברו, דכתיב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, מלמד שכל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. טוב, אז כאן רואים שחכמים דורשים את כל הפסוק הזה לעניין אחר לגמרי. עניין זה שאין הלכה כרבי אליעזר, אלא כשיטתם, שאנשים יכולים לטייל מסוכה לסוכה. שאדם יכול לעבור מסוכה של אשתו הראשונה לסוכה של אשתו השנייה. כך כתוב שרבי אליעזר אפילו זה לא היה מרשה. שאם מישהו עבר מסוכה לסוכה, אז בטל לו כל החצי הראשון של סוכות, רטרואקטיבית.
שתי הסוכות הן סוכות שלו.
כן, אפילו ששתיהם שלו, הוא לא יכול לעבור מסוכה לסוכה, הוא צריך לשבת כל הזמן באותה סוכה. ככה נראה בשיטתו של רבי אליעזר, הוא ודאי וודאי אפילו נזף בתלמידו שהגיע, כן, רבי אליי, שהגיע לבקרו במועד, נזף בתלמידו שהגיע לבקרו, מה אתה מגיע לבקר אותי בכלל? אתה צריך לשבת תקוע בסוכה שלך, איך אתה בכלל העזת לצאת מהסוכה שלך אל הסוכה שלי? זאת אומרת, שיטתו של רבי אליעזר זה כל אחד יושב בתוך כן, בתוך דלת אמותיו, מסונף בתוך דלת אמותיו, כן, בזין פחה, והוא אסור לצאת משם. לעומת זאת, שיטת חכמים היא שאנחנו מודדים את הנושא הזה של ביקורים וסודות אחד אצל השני, אנחנו נאכל סודות ביחד ונלך לחמות ולחותן, הכל אנחנו נטייל שם, כל סוכות אנחנו נהיה בטיולים בין סוכות לסוכות. ולא רק זה, גם אני אבנה לעצמי עוד סוכה פה וסוכה שם, אני אצא מזה. ומה המקור? כל, איך כתוב שם? כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, מלמד שכל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. צריך לומר, שלא יודע, במעט ההרגל שלי, קודם כל, כל ה... יש כאלו מעט ככה,
או כל,
או כל, או מסוכת, שכתוב סוכת. ואולי גם האזרח, אבל אני חושב שלפני שדנים כרגע איך עושים את הלימוד,
אז הם ישבו בסוכה אחת, זה קשה לי, רבי אליעזר היה צריך לומר משהו
חכם. נכון, אנחנו נגיע לזה עוד רגע.
נגיע לזה יותר מזה,
יש פה עניין הרבה יותר מורכב, יש פה עוד עניין הרבה יותר מורכב עם רבי אליעזר. נכון, ונאמר עוד יותר, אבל לפני שנאמר, צריך לומר שהלימוד הזה הוא יותר מזכיר דרשה מאשר לימוד הלכתי. מה זה צריך להיות? מלמד שכל ישראל ראויים לשבת, מה זה, אנחנו עוסקים בראויים? תגיד, מלמד שכל ישראל מותרים לשבת בסוכה אחת. מה זה ראויים? יש להם איזה גדר שאנחנו צריכים לעשות עליו, לבדוק אותם, אם מתאים שהם יהיו בסוכה אחת, לא מתאים שהם יהיו בסוכה אחת מצד המעמד שלהם. ומזה אתם חכמים לומדים הלכה שהם יכולים ללכת מסוכה לסוכה? קצת משונה כל העניין הזה. לא, אני מדבר על הביטוי ראויים. אני כרגע מדבר על הביטוי מלמד שכל ישראל ראויים לשבת בסוכה אחת. צריך להגיד דברים פשוטים. כן, מותרים לשבת בסוכה אחת. וכל המלמד הזה הוא ממש סגנון של דרשה, הוא לא סגנון של לימוד דרשתי הלכתי, אלא יותר סגנון רעיוני. זאת אומרת, יש כאן איזה מין ויכוח רעיוני שעומד בבסיס הזה. אפשר היינו לומר שחכמים אומרים, איך אתה רבי אליעזר בכלל מעז להגיד שאחד לא ילך לסוכה של השני, הרי ראויים כל ישראל באופן רעיוני לשבת בסוכה אחת. טוב, האמת היא שהראשונים דנים בכלל בשאלה הזאת, מה זה אומר, אני הבאתי פה תרית בה, מתחיל עוד קודם, בשאלה מה זאת אומרת ראויים לשבת בסוכה אחת. רשי אומר, ראויים לשבת בסוכה אחת, אז הוא אומר, מכיוון ש... אני אקרא פה את רשי שלא נמצא את סופן. כל האזרח ישבו בסוכות, זה משמע סוכה אחת לכל ישראל שישבו בה בזה אחר זה. ואי אפשר שיהיה לכולם, זה לא מה תשווה פרוטה לכל אחד, אלא על ידי שאלה. זאת אומרת, יש פה בעיה, כן? הרי אי אפשר שכולם...
זה מהווה של בסכת.
כן. בסקת, אז יש כולם יושבים בסוכה אחת, אז מכיוון שכולם יושבים בסוכה אחת, הרי אי אפשר שהם כולם יתחלקו על סוכה אחת, הרי בסוף לא נשאר סוכה שווה פרוטה. אני לא יודע איפה כתוב שהסוכה צריכה להיות שווה פרוטה, אבל אני אומר, לא זוכר דבר כזה, אבל נניח לצורך העניין.
הוא לא יכול להקנות, אבל זה שלוש
שאלה. אתם מצד הקניין, מצד הקניין. פחות משווה פרוטה. אז טוב, כך או אחרת, אומר רש"י, יש פה איזו בעיה של חלוקת רכוש, אז חייבים להגיד שבאמת אפשר לעבור פה שאלה. התוספות כבר, וגם אחר כך גם ריץ ודן בשאלה, רגע, אז איך זה יכול להיות? יוצא לפי זה שאפילו בבני משפחה אחת היה צריך להיות כמו בנרות חנוכה לשיטת האשכנזים, כל אחד היה צריך לבנות לו סוכה, למלונה כזאת, שהוא היה צריך להיות בנפרד, בא, כי יוצא לפי זה, כל אחד צריך סוכה נפרדת. אי אפשר שבני אדם ישבו בסוכה, אולי צריך לעשות איזה מתקן של כמה סוכות שפונים באמצע לסוכה של האבא, כל אחד היה שומע את הקידוש שלו ויושב בפינה שלו. אומר, זה הרי לא, זה כבר לא יעלה על הדעת, גם שיטת רבי אליעזר. אז
זה סטארט-אפי
ועד, עושה שולחן באמצע, והרבה תאים, כל אחד עם התא שלו. אומר, לא, זה, אז כבר הראשונים אמרו, זה כבר לא יכול להיות, הדבר הזה כבר לא יכול להיות לגמרי, שכנראה רבי אליעזר התכוון בכל זאת, שבני בית, הם בכל זאת יוצאים בסוכה אחת. אבל אתה אמרת שאין אדם יוצא בסוכתו של חברו לך, שלך, והרי בלולב זה... בכל זאת עדיין כל אחד עם שלו, אז איך יכול להיות שאתה יוצא עם זה אותו דבר כמו לולב? אז אומר, אז אתה כבר דנים פה בשאלה הזאת, הוא כותב, ותאים על רבי אליעזר דבי סוכה שלכם, אין שניים יוצאים מסוכה אחת לעולם, ויהיה צריך לכל בני הבית סוכה לכל אחד ואחד. ושמה, כן, ואז הוא כותב, תשבו כן תדורו, שיכולים לשב בסוכה אחת, כן, בכל זאת שיש פה איזה, שכמו שהם דרים בסוכה אחת, בבית אחד, אז הם גם דרים בסוכה אחת. זאת אומרת, אז יש צד שבכל זאת, משפחה, אז משפחה, אז הם דרים ביחד, כל זה בתוך התא המשפחתי, זה בסדר. אז אנחנו נמצאים בעניין הזה, הרדב"ג כותב קצת משהו טיפה אחר בעניין, אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה. אני רוצה בכל זאת לומר שיש משהו בלימוד הזה של 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 המחלוקת של רבי אליעזר וחכמים שנוגע לנקודה אחרת לגמרי, שבמבט הראשון נוגע לנקודה מחשבתית, לסוגיה המחשבתית בעניין של שעומדת פה מאחורי דברי חכמים, ואולי דווקא הם רומזים על זה דווקא בסגנון שהם כותבים, שלך תעיין בעולם המחשבה ותוציא מפה איזשהו רעיון, כי מה שמסתתר פה מאחורי כל הדברים זה איזשהו מחלוקת עקרונית על המהות של הסוכה. אני קופץ בקפיצה של כמה מאות שנים, חיפשתי באמת בעולמות המחשבה השונים, באמונה, בעולמות החסידות, קצת עניינים לפתרון לעניין הזה, ומצאתי שגם בליקוטי הלכות וגם השפת אמת דנים בסוגיה הזאת כל אחד באופן טיפה שונה, אבל אני חושב ששניהם ביחד משלימים זה את זה. זה טוב להביא מליקוטי הלכות. אתמול היה לי מעל היורצייט. מליקוטי הלכות זה רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן ברסלב. מילה אחת על מליקוטי הלכות, ספר מאוד מיוחד, הוא מסודר על סדר השולחן ערוך. לכאורה, המילה לכאורה פה היא במקומה, זה לא סתם משתמשים במילה לכאורה, זה באמת לכאורה, רק מסודר על סדר השולחן ערוך, מתחיל בעניינים רעיונים על כל הלכה והלכה, אלא מה שמאוד מהר הוא מפליג מהלכה זו להלכה אחרת, ואין סיכוי למצוא את ההלכה שאתה מחפש במקום שאתה מחפש. לדוגמה, את הלכות סוכה, אתה נוצא בהלכות נטילת ידיים לסעודה ובציאת הפת, ותסתכלו שם, זה 30-40 עמוד מהרגע שהוא מתחיל עד הרגע שהוא יגיע כי הוא מתחיל בהלכות נטילת ידיים, הוא עובר מנטילת ידיים לנטילת ידיים בפסח, ובפסח הוא כבר דן בפסח, אז הוא כבר דן בכל הרגלים, ומהרגלים הוא הולך לדון בבנייני ימים נוראים, ומימים נוראים הוא מגיע כבר לסוכות, אבל כל ככה בהתגלגלות ארוכה, ארוכה, אבל לכן צריך פה בשביל זה או כל מיני מפתחות, או כן, כל מיני DBS, רוח הקודש יודעת איפה ליפול בדיוק על המקום הנכון, אבל מה? בוטחים, איפה שיוצא זה כנראה. אז הוא כותב כך, והנה כל עניין ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות וארבעת המינים כבר מבואר הרבה מזה על פי התורה הנ"ל, כי מרחמם ינהגן בהלכות הקודמים. צריך לומר שפה רבי נתן מתבסס על, על תורה של רבי נחמן, תורה מאוד מאוד חשובה שנקראת מרחמם ינהגן, תורה שעוסקת בהנהגה, תורה ארוכה שעוסקת בהנהגה, עוסקת בתפקידו של המנהיג, עוסקת בתפקידו של המנהיג, ואחד היסודות החשובים שהיא אומרת, היסוד הראשון של מנהיג הוא שהוא צריך להיות רחמן, מרחמם ינהגים. וההנהגה של משה רבנו מתחילה בהנהגה של משה רבנו, וההנהגה של כל שאר המנהיגים באה מתוך מבט של רחמנות על על המונהגים שלו, ואחר כך גם הרחמנות הזאת מתגלגלת לזה שאם הוא מרחם עליהם אז הוא גם צריך לתת להם דעת, כי זה הדבר הראשון, כן, מי שאין לו דעת אסור לרחם עליו, ולכן צריך לתת, צריך להעניק להם דעת, וזה העניין של המנהיג, שהוא צריך ללמד את הקהל שלו קודם שיהיה בהם דעת. אז זה היסוד שעליו הוא בונה את כל מה שהוא הולך לומר עכשיו. אז הוא אומר כך, אך אתה, שורה שלישית, הסכנו לבאר שעיקר כל התיקונים הנעשים בערך האיתנים, שהוא תשרי, על ידי מעלת הקיבוץ הקדוש שמקשרו עם עצרם לצדיקי אמת, שהם בחינת משה, בחינת הרועה האמיתי, המקבצם, בחינת משה היה רועה, שזהו בחינת ראש השנה, בחינת קיעת שופר, שמקבץ כל הנדחים. אומר כל העניין, אני לא נכנס ממש לכל מילה פה, אני רוצה להבין את הרעיון. הרעיון אומר, תפקידו של המנהיג, קודם כל הוא לעסוק בעבודתה של הרועה. הרועה הוא כל הזמן אוסף את הצון, מקבץ אותם אליו. כל העניין של ימים נוראים, העבודה העיקרית של ימים נוראים, ככה הוא אומר, הוא ליצור את התהליך של האיחוד, של הקיבוץ של כל העם. הוא אומר, זה בחינת תקיעת שופר שמקבץ כל הנדחים, כלומר גם תקיעת שופר, הוא אומר, זה לקרב את כל מי שהיה מרוחק, לקרב אותו פנימה, וכן ביום כיפור מפייסים את זה, את זה, כדי שיהיה שלום בין ישראל, שזה עיקר קיום הקיבוץ, לא יהיה ביניהם פירוד לבבות ומחלוקות, חס ושלום, שמערסים הקיבוץ חס ושלום. וזהו בחינת סוכות שעושים אחר כך, בחינת סוכת שלום, בחינת ענני כבוד, כולם ששם מקובצים כל 60 ריבון נפשות ישראל. וענני כבוד היו בזכות אהרון הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום. כלומר, כל העניין של ראש השנה, יום כיפור, ואחר כך סוכות, זה הכל איזשהו תהליך שבו מקבצים את כולם לאיזושהי חטיבה אחת שלמה, שלא יהיה ביניהם מחלוקת, שלא יהיה ביניהם כאלו שנפלטים אל מחוץ, מחוץ למחנה. העבודה העיקרית של ימים נוראים, או אחת העבודות העיקריות של ימים נוראים, זה העבודה הזאת של לקבץ את כולם למקום אחד. פליטי הענן, שלא יהיו פליטי הענן, הוא יגיד את זה ממש בחקה בהמשך, שזה עבודה מול המלאק שפוגע בפליטי הענן, יש לך עניין לקבץ את כולם למקום אחד. כן? וזה עבודתו של אהרון הכהן, כלומר הסוכה מתחברת הרי לענני כבוד, וענני כבוד זה אהרון הכהן, ומה היה תפקידו של אהרון הכהן? שבאמת הוא היה אוהב שלום ורודף שלום, מקרבן מהתורה, כלומר כל העבודה שלו הייתה הקירוב של כל עם ישראל ליחידה אחת. ואז אני מדלג פה שורה, כן? וזה בחינת כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, לרמז על כלל נפשות ישראל שמתקבצים לתוך סוכת שלום. הוא אומר, מה זה כל ישראל, כל אזרח בישראל ישבו בסוכות? כן? כולם נכנסים לתוך איזושהי קיבוץ אחד גדול, ועל זה הוא כותב מה שאמרו בעצם חכמים, כן? כל ישראל יוצאים בסוכה אחת. אומר, הרעיון של סוכות, ומה זה כל ישראל ראויים לצאת בסוכה אחת? מה זה ראויים? באמת מצד הראוי זה אמירה תכליתית. כלומר, למה אנחנו צריכים לשאוף? אומר, השאיפה, אומרים חכמים, השאיפה שלנו היא שכל ישראל יהיו מאוחדים בסוכה אחת. כלומר, כולם יצליחו איכשהו להתקבץ תחת ענן כבוד אחד גדול. זה התכלית שלנו. ואיך מזה גוזרים את ההלכה? תראו, אם כולם ראויים להתקבץ בסוכה אחת, סימן שהם יוצאים בסוכה אחת, כולם יוצאים בסוכה אחת, מבחינה רעיונית, כולם יוצאים בסוכה אחת, אז ודאי וודאי שאפשר שאדם יצא בסוכתו של חברו. כלומר, יש פה איזה רעיון מרחיק לכת, שבעצם אומרים חכמים, אנחנו הולכים מהאידיאל גוזרים אחורה. האידיאל הוא שכל ישראל ישבו בסוכה אחת. האידיאל הרוחני שכל ישראל ישבו בסוכה אחת. מכיוון שזו האידיאל הרוחני, לא יכול להיות שאנחנו שואפים למשהו שאנחנו הלכתית לא נוכל לקיים אותו. כיוון שאנחנו שואפים לאידיאל הזה, אנחנו עכשיו גם גוזרים את זה הלכה למעשה, כל פעם שכל אחד יכול להיכנס לסוכה של חברו. במקרה הזה זה רק חברו, זה לא כל ישראל, אבל מבחינה רעיונית אנחנו כל כך הרבה עוסקים בקיבוץ ישראל, חטיבה אחת שלא יהיו מחלוקות ביניהם, אז בטח ובטח שאנחנו גם רואים לשבת בסוכה אחת. יוצא ככה לפי הרעיון הזה, אם אנחנו מפשטים אותו, איך קוראים את השיטה של חכמים. לא, אז לא צריך להגיד כך. איך פוסקים? א', זו שאלה מעניינת, אבל במקרה הזה, זו שאלה מעניינת בכלל, אני חושב שבמקרה הספציפי הזה, אנחנו חייבים לומר שיש משהו בקריאה שלהם, אני חוזר עוד רגע לקריאה של חז"ל, בפסוקים עצמם. אני רוצה לומר שהקריאה היא קריאה דרשנית, הם קוראים את הפסוקים ויוצאים מהם, אלא שהסוג של הקריאה הזה אומר, יחד, במקביל לקריאה שלהם, גם קריאה רעיונית, שביחד מתמזגת לרעיון אחד. ועוד רגע נראה למה הם, כמו שאני חושב, למה הם קוראים את זה בתוך הפסוק כל האזרח בישראל שהוא בסוכות. למה מבחינתם, מבחינת חז"ל, איך הקריאה שלהם אומרת, ראו עם כל ישראל יושב בסוכה ולכן יכולים לשבת בשני, עוד רגע נראה את זה בפנים. אומר השפת אמת, ככה, ואני הולך עם זה עוד קומה אחת ונראה שהדברים בסופו של דבר מתאחדים לעניין אחד. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, ואמרו חז"ל כל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. הרמז, כפי מה שבאים אל האחדות, זוכים לסוכה שהיא בחינת אהבת כלולותייך. הולך עם זה עוד עניין. למה כל כך חשוב שהסוכה יהיה באחדות? אם זאת התכלית, אתה חותר כל הזמן על התכלית הזאת, ככה אומר רבי נתן. אתה עומל כל הזמן על התכלית שעם ישראל יהיו מאוחדים וישבו באיחוד שלהם תחת סוכה אחת. למה יש לך חתירה לנקודה הזאת? הוא אומר, החתירה היא מכיוון שסוכה היא אהבת כלולותייך. סוכה היא המעידה על האהבה העצומה שיש לעם ישראל, לקדוש ברוך הוא, לעם ישראל. זה בחינת החופה. כן, יש איזה ענני כבוד שיושבים על עם ישראל ומראים את גודל האהבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עכשיו הוא אומר, ככל שיש אחדות יותר גדולה, אז מגיעה גם אהבה משמיים. עכשיו הוא אומר, ואחר יום הכיפורים נעשים בני ישראל אגודה אחת. תראו שהוא ממש הולך באותו נתיב שהולך רבי נתן, רק הולך עם זה עוד צעד אחד קדימה. כי האבונות מבדילים, שיש אבונות בין אדם למקום ובין אדם לחברו. כלומר, יום כיפור הוא מצב שבו יש בו המון פירוד. פירוד בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, פירוד בין אדם לאדם. סליחה, לא יום כיפור, אלא העבודה שלנו יום כיפור היא לחבר את הפירודים שיש בהבנות של בן אדם למקום ובפירודים שיש בהבנות בן אדם לחברו. וזה רמז ארבעת המינים שנעשים אחדות אחד, ואז חל עליהם שם שמיים שהוא בחינת סוכה. אומר השפת אמת רעיון מופלא, אומר כך: כל העניין של סוכות לאחדויות, יש פה שני סוגים של אחדויות. יש אחדות של ארבעת המינים, שארבעת המינים זה אחדות של הסוגים השונים של עם ישראל. אם עם ישראל באמת מתאחד, או לא אם, צריך שעם ישראל יתאחד בממד הזה של ארבעת המינים, ובנוסף לזה יש גם הממד של האחדות בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שהוא הסוכה. כלומר, סוכות יש לו שני ממדים, ושני הממדים האלו קשורים, שני ממדים של אחדות, ושני הממדים האלו קשורים זה בזה. כן? ועל זה נאמר שלום שלום, שלום שלמטה ושלום שלמעלה. כאן הוא מוסיף עוד איזה הערה, כן? אולי אני דילגתי שורה. כן? והסוכה רמז שתקנו בין אדם למקום, ועל זה נאמר שלום שלום, שלום שלמטה ושלום שלמעלה. ולכן בשבת נצח לארבעת המינים, לנפשות קרובים, וכל הפירוד הוא בחינת גוף. בשבת, יום הנשמתי נקרא שלום. הוא אומר, לא נוטלים ארבעת המילים בשבת, מכיוון שבשבת אין לנו עניין של האחדויות, ליצור את האחדות של עם ישראל, כי שבת זה יום של הנשמות, יום של נשמות בכל מקרה, עם ישראל, הנשמות שלו קרובות אחת על השנייה, אין לנו עניין ליצור את האחדות הזאת, אין לנו צורך ליצור את האחדות הזאת, כי האחדות הזאת קיימת ממילא, ואז אנחנו רק יכולים לשבת בסוכה. ועכשיו, ולקחתם לכם, פירוש שכל אחד ייקח חלק בכלל ישראל. כמו שכתוב, לקיחה לכל אחד ולקיחה תמה. כן, איזו סוגיה במנחות שדנה בשאלה אם אפשר לקחת רק חלק מהמינים. אז כתוב שם, הגמרא דורשת לקיחה תמה, שתהיה שלמה, שצריך לקחת את כל לקיחה של כל ארבעת המינים. ומה חשוב? כמו שכתוב בגמרא, יש עושים פירות ויש אינם עושים פירות. ויהיו נזקקים העושים פירות לשאינם עושים. עיין שם. כלומר, למה כל כך חשוב לקחת את ארבעת המינים? כי יש עניין בעם ישראל שיש כאלו שעושים פירות ויש כאלו שלא עושים פירות. התמר והאתרוג עושים פירות, והדס והערבה אינם עושים פירות, וחשוב שהאחדות הזאת תהיה אחדות שיש בה העברה מאחד לשני. חשוב שהאחדות תעביר מאחד לשני את היתרונות של אלו להעביר לאלו, ואז בסופו של דבר יש פה עם שלם שנהנה זה מזה. כן? והיינו, העושים פירות יכניסו כוחם לכלל ישראל לסיוע שלהן עושים, ושהן עושים יבטלו עצמם אל העושים. כלומר, יהיה פה איזשהו סוג של שלמות שבא מתוך הדברים ביחד. עד פה הדברים של השפת אמת. עכשיו אני רוצה לראות, ברשותכם, רק כמה דקות, איך כל הדברים מתאחדים. כן. לכאורה, אלו דרשות חסידיות, ומה לדרשות החסידיות לסוגיה בגמרא, ומה לדרשות החסידיות ולפירוש של הפסוקים. ואני רוצה לומר שיש פה עניין אחד. נתחיל אולי בשיטת רבי אליעזר. צריכים להבין את שיטת רבי אליעזר, ודווקא מתוך שיטת רבי אליעזר נבין שיטת חכמים, ומתוך שיטת חכמים נבין גם את הקשר לפירוש של איך באים על ידי ביטוי הדברים בביאור הפסוקים. שיטת רבי אליעזר היא שיטה משונה מאוד. הוא לא מקבל את הרעיון שכל האזרח בישראל ישמורי סוכות. הוא לא דורש את הפסוק הזה. אם חכמים אומרים רואים כל ישראל יושב בסוכה אחת, אומר רבי אליעזר, אין רואים כל ישראל יושב בסוכה אחת. ככה יוצא לפי ההבנה הזאת. מה אתה רוצה להגיד לי, רבי אליעזר? מה אתה רוצה להגיד לי? שאין עניין שאלו יעבירו לאלו? צריך לומר שלפי שיטת רבי אליעזר, אני קצת מעיז להגיד דברים קצת מרחיקי לכת, לפי שיטת רבי אליעזר יוצא כך: אדם יש לו את השלמות הפנימית שלו. זה גם תואם מאוד את חייו של רבי אליעזר, מאוד מאוד תואם את חייו של רבי אליעזר. יש לי עניין של עבודת השלמות הפנימית השיטתית שלי, להגיע רחוק, אני מוכן ללכת עם זה רחוק מאוד אפילו. איך אני מתחשבן עם זה שלידי זה לא ברור לכל הסיפור הזה. איך אני והוא הופכים להיות אחד וזוכים לעניין של הקשר עם הקדוש ברוך הוא? הרי זה הסוכה, לפי יוצא לפי זה שאדם צריך התאחדות, כן? התאחדות, ורק בזכות זה לזכות לסוכה, שפרוס עלינו את הסוכה השלמה, ורואים כולנו לשבת בסוכה הזאת. אם אנחנו מתאחדים, תבוא אלינו הסוכה ומשמיים נקבל את ההערה השמימית של הסוכה. אומר רבי אליעזר, רגע, אני לא מבין כל מה שאתה רוצה ממני. אתה רוצה שאני אתאחד עם פלוני? ואני ביחד איתו אני יושב בסוכה, איך אני והוא בכלל יושבים? הוא ערבה ואני אתרוג. איך אני והוא בכלל יושבים תחת סוכה אחת? זה בלתי אפשרי. אומר, לא רואים כל ישראל של סוכה אחת. דווקא בגלל שאני אומר ענני כבוד, בגלל שאני אומר שהעניין של סוכה היא כל כך כל כך שמימית, לא יכול להיות שאחד יישב בסוכה של חברו. כל אחד יישב בסוכה שלו. אתה אומר, מה אם אחד בבית של השני? אומר, טוב, זה איש וביתו, זה כבר איזה עניין שבכל זאת יש ביניהם איזושהי אחדות דם, אז אני אומר, אני מוכן, מוכן לשבת אחד עם הסוכה של השני. אבל שאני יישב עם, עם הערבה ההיא בתחת תחת הסוכה, זה בלתי אפשרי.
אין לו מצוות אגד בזה? אין לו מצוות אגד בלולה?
לא, צריך לומר, אבל ש... לא, שיש לו עניין בכלל להגד את ישראל, ודאי אחדות ישראל זה לא מושג שזר לרבי אליעזר, אלא שהוא אומר שאחדות ישראל זה הדבר שקשור לעניין של ענני כבוד, של השראת שכינה. הוא אומר לא, 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 כל אחד השכינה, העניינים של הקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה לא תלוי באגד. יש לי משימה אחת של אחדות ישראל, זה בסדר, זה משימה חשובה, זה יפה, ויש את המשימה של עבודת השם המיוחדת שלי, של הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, זה עניין אחר. אבל אל תגיד לי שהרעה באטליה, שבזכות זה אני עכשיו אשרה שכינה על עצמי, זה נראה לי מרחיק לכת. ככה נראה לי סברה להגיד בשיטתו של רבי אליעזר. חכמים אומרים, לא, מה פתאום? ראויים, הכוונה על שם העתיד, אומר, כל ישראל ראויים להתאחד בסוף. הרי גם הערבות וגם, הרי יהיה פה איזה זרימה ביניהם, כמו שאומר השפת אמת. אלו יעבירו לאלו, אלו שנה נותנים פירות, יתנו לאלו שנותנים פירות. הרי בסופו של דבר יש איזושהי תלות הדדית. אומר, התלות הדדית הזאת, התלות הדדית הזאת, רק, לא רוצה לעבודת השם, לא רוצה לעבודת השם, אלא יש תלות הדדית שאם אחד מעביר לשני, אז במישור הלאומי יש איזו השראת שכינה שלמה. אומר, להפך, חכמים, מה אתה אומר? זה לא יעלה על הדעת הדבר הזה. נכון, אנחנו מסכימים איתך זה ענני כבוד, זה בסדר. אנחנו לא נלך איתך, אפילו לא נלך לשיטת רבי עקיבא, נלך לשיטת רבי אליעזר, שזה מת ענני כבוד. ויהיה נוטלת, דווקא בגלל שזה כל כך שמימי, אנחנו צריכים, כמו שאומר השפת אמת, את האחדות הישראלית בשביל, השלמה בשביל להגיע לזה. אומר, אנחנו רואים כל ישראל יושב בסוכה אחת, אנחנו דווקא צריכים את המעלה הגדולה. עכשיו...
יכול להיות שמתכוון לומר שכל ישראל בני מלאכים, כלומר, גם ישעיהו הוא ערבה בסופו של דבר הוא שייך בבחינת את רוב.
נכון, אתה מתכוון לחכמים, שיטת חכמים, שיטת חכמים, נכון, צריך לומר שזה מה זה, זה ראייה.
חכמים הם לא עד כדי כך, כאילו הם אומרים, באידאל בעצם הרי כולנו באמת שייכים להיות האתרוג, אתה רוצה שעכשיו נהיה כולם, מי שלא אתרוג עכשיו, אז שלא יהיה איתו. אבל מכיוון שבשורש כולם אתרוג, אז...
צריך לומר, מצד הראויים, מצד העתיד לבוא, מצד העתיד, זה הראויים הזה. עכשיו, אני חושב שלומר, אני רק עוד משפט אחד נסיים, וזה, אני חושב לומר שאולי השורש מתחיל כבר בעניין של הדיון, על העניין של האזרח. ולכן התחלתי בעניין הזה. לכאורה הדיון בכלל לא נסוב למילה אזרח, אלא הוא דן בשאלה של סוכת, סוכה, סוכת, עם וו או בלי וו. אני חושב שכבר השפת אמת רומז על זה משהו, אומר, איך הוא כותב? וכל הפירוד בבחינת גוף ושבת יום עד הנשמתין. אומר, מאיזה מקום מגיע הפירוד? פירוד מגיע מזה, מהצד הגשמי. אומר, אולי צריך לומר שכבר הדיון שלהם, שחכמים אומרים כל ישראל ראויים לשבת בסוכה אחת, דווקא בא מהדרשה של האזרח. כשהתורה אומרת כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, אזרח זה אולי הפעולה הכי מפרידה שיש. אזרחות זה מילה כל כך תמימה, אבל היא מילה כל כך כל כך מפרידה. כן, יש את האזרח ויש את הלא אזרח. יש את מי שיש לו תתירה ויש מי שאין לו תתירה. ואולי הדבר הרכושי הזה שלי יש את, ה, את הארבע אמות הכל כך מוגדרות שיש לי, הגדרות הכל כך ברורים שלי, שכל כך מגדירים שאני לא אתה ואתה לא אני, ואנחנו כל כך כל כך שונים, ואולי זה מה שאומרים גם המפרשים בהתחלה, שהם רוצים להגיד מההתחלה, שהיה בכלל איזו ספרה להגיד שהשירים היו אומרים, מה פתאום, אנחנו בכלל לא בסיפור הזה של סוכות, לנו יש את המלונות שלנו, מה אנחנו צריכים להיכנס איתם לכל הסיפור של הסוכות? אומרת התורה, לא, 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 תיכנס, כל האזרח ישראל שבו בסוכות, גם אתה, האזרח, תדע לך שבסוכות יש לך עניין מאוד חשוב. העניין החשוב שלך שבסוכות אנחנו קצת משילים מעלינו את ה, את ה, את תורת המעמדות הכלכליים, שהיא יוצרת את הפירודים הגדולים ביותר שיש בתוך עם ישראל. תורת המעמדות הכלכליים יוצרת את ההפרדה של אתה מזן מסוג אחר, מזן אחר. אומר, כל האזרח בישראל שבו בסוכות. התורה כל כך מדגישה את העניין של, של האזרח, שאפילו האזרח, דווקא כדי להדגיש ש... את מה, מה שחכמים דורשים מזה. רואים כל ישראל לשבת בסוכה אחת. גם האזרחים וגם הלא אזרחים. כן, חשבת שרק לא האזרחים, גם האזרחים רואים. עובדה שהתורה מדגישה כל כך שגם האלו שחשבו להיפרד צריכים להיות תחת סוכה אחת. ונראה לומר שזה אפילו יותר חזק מהדרשה של הסוכת עם אבב או בלי אבב. דווקא הדגש מתוך מה שאומר הרשב"ם של האפילו הזה, מזה דורשים חז"ל, כן, כמו שבשבת יום הדין שמתין לא צריך בכלל לעמול על העניין, בשבת אנחנו קצת משילים מעלינו את הממדים הגשמיים, גם בסוכות נשיל מעלינו את הממדים הגשמיים כדי שנוכל להגיע לאותה אחדות ונזכה לאותם ענני כבוד ש, שמסוגלים להשרות עלינו את, את השכינה. יוצא לפי זה ש זה הכל במידה מסוימת אפשר לומר עניין אחד, והדרשה של חז"ל היא מבוססת על מתחילה מהמבט מהמבט הבסיסי בכלל בסוכות, שעניין של סוכות זה העניין של היציאה מהדירת קבע, להחזיק את הגדר הכל כך חזקה שלך, אלא העניין של החיבור אל כל עם ישראל בצורה כל כך פשוטה. על היסוד הזה יש ויכוח גדול עם רבי אליעזר. יסוד לא פשוט. אם מסתכלים בתורתו של רבי אליעזר, רואים עד כמה זה לא בא לידי ביטוי רק בסוכות. כל חייו של רבי אליעזר, הוא היה איש מאוד, מאוד עצמאי, מאוד מבודד. הוא גמר בסופו של דבר גם מבודד. חייו הוא גמר מבודד במלחמה הזאת שלו על זה שיש מעלות. לא כל אחד ראוי. לא כל אחד יכול להיכנס ולהיות תלמיד, לא כל אחד יכול להיכנס, יש כל מיני מדרגות. אל תביא לנו כל אחד, אל תחבר לנו כל אחד. חכמים נלחמים על העניין הזה, ותראו זה פלא אני חושב, עד כמה אנחנו חיים את סוכות כל כך כשיטת חכמים. זאת אומרת, זה לא רק שאלה הלכתית אם אנחנו יכולים ללכת לסוכה אחרת או לא, אלא כל המהות של סוכות נגזר לנו מהשיטה הזאת. תארו לעצמכם איך נראה היה סוכות אם היינו בשיטת רבי אליעזר. איזה סוג של סוכות? נראה לי סוכות היה כמו פסח. כל אחד, תגיד לי איזה הכשר אתה, אם לא, אז אני לא אוכל אצלך. לא יודע, כן בבית שלך, לא בבית שלך. פסח אני אומר לא אצל כולנו. פסח אצל חלק, איזה מין בחינה כזאת של כל אחד מצטגר בפינתו ולהיות צדיק, צדיק אישי מאוד. הוא אומר, לא, אתה פה זה צריך דווקא ההפך. כמה קלטנו את הטעם הזה, את הריח הזה של שיטת חכמים של כל האזרח ישראל ושבו סוכות, שאין לנו פירודים, לא כלכליים ובוודאי לא גם רוחניים. טוב.